טוב, שלום, צהריים טובים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שעניינו עבודת הנפש בעקבות הפרשה. הפעם אנחנו נדבר על עבודת הפרשות ועל תקופת השובבים שאנחנו נמצאים בה. מה בדיוק העניין של התקופה הזאת, מה היא קשורה, מה מסתתר מאחוריה, מה הנקודה הפנימית שצריך לעבוד עליה במשך הזמן הזה. אז שובבים זה משהו כזה אולי קצת מעורפל, יודעים שזה קשור לדברים מסוימים, אנחנו ננסה קצת להכיר את התקופה הזאת יותר קצת לעומק ולראות מה אפשר לקחת ממנה. אז טוב, שובבים כמובן כנגד הפרשיות, שאנחנו קוראים במשך החודשים האלה טבת שבט, קצת אדר. לא, גם אדר בעצם. פרשיות שמות, ועירה בו בשלח יתרו משפטים, וכשיש שנה מעוברת אז זה גם תרומת תצווה. והצירוף של האותיות האלו יוצר את המילה שובבים. אז מה בעצם יש כאן? קודם כל, האם בכלל יש מקור לימים האלה? שולחן ערוך, משהו, גמרא, מדרש, תוספתא, משהו? לא. המקור הזה מתחיל מהארי הקדוש לפני 500 שנה. בכתבים שכתב רבי חיים ויטל, ציינו את הימים האלו, בשם הארי, ציינו את הימים האלו כימים מיוחדים, בעיקר כימים שבהם יש יכולת מיוחדת לטפל בחטא הידוע של הוצאת זרע. זה הימים של תיקון היכולת לתקן את הנקודה הזאת. טוב, גם כן, לא מספק אותנו, מה קורה כאן, אבל דווקא הימים האלו, מה מיוחד, מה... אז בואו נתחיל. תראו, הימים האלו בדרך כלל מתחילים אחרי חנוכה. ובעצם, מאחרי חנוכה, אנחנו נכנסים לתקופה הארוכה ביותר בשנה שאין בה חגים. טבת, שבט וחצי אדר. יש גם שנים שזו שנה מעוברת, אז טבת, שבט, אדר ועוד חצי אדר. או חודשיים וחצי או שלושה וחצי חודשים. בלי חגים. זאת התקופה ארוכה ביותר בשנה. בתשרי יש לנו את החגים, אחרי כן חודש וקצת פחות מחודשיים יש לנו את חנוכה, פורים, יש מיד אחריו את פסח, ואחריו את ל"ג בעומר, ואחריו את שבועות. משבועות אנחנו סופרים קצת יותר מחודשיים, חודשיים ויומיים הם מגיעים לתשעה באב, שכידוע זה מועד, מופיע כמועד תשעה באב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, ולא אומרים בו תחנון. מתשעה באב יש לנו עוד קצת, ואנחנו בחמישה עשר באב, שזה יום טוב. ואחר כך עוד חודש וחצי, ואנחנו בראש השנה. והיום, בתקופה הארוכה ביותר, בלי חגים, זו התקופה הזאת עכשיו. אז יכול להיות, במבט ראשון, זה יכול להיות קצת מבאס קלות, כן? זה כאילו, בלי חגים, מה נעשה? אבל דווקא העובדה שאין פה חגים, מאפשרת לנו להיפתח לסוג עבודה מאוד מיוחד. בעצם, אם אני מנסה לשים את האצבע על היום בו מתחילה תקופת השובבים, אפשר להגיד שזה בעצם עשרה בטבת. שם זה מתחיל. בדיוק עשרה בטבת יוצא מיד אחרי חנוכה, אנחנו עוד זה, ובדיוק סביב הפרשות האלו, סביב ספר שמות, ובעצם עשרה בטבת זה היום המאה מתחילת השנה. 30 יום תשרי, 30 יום חשוון, 30 יום כסלו, נגיד, וזה. ועוד עשרה ימים, מגיעים למאה. היום המאה מתחילת השנה. זהו בעצם היום, אם אפשר להגדיר אותו, היום שאנחנו נוחתים על הקרקע. אני אולי אתן דוגמה. כן, זוג צעיר התחתן. אז זה במשך השנה, שנה שלמה עוד אפשר להגיד שהזוג הזה הוא באופוריה של החתונה. עוד קוראים לו לבעל, קוראים החתן, לאישה קוראים בקלה, עוד פוגשים איזה כל מיני אנשים, בחתונה, הייתי בחתונה, איזה יופי הייתה, איזה חתונה, איזה תמונות. או פוגשים איזה מי, לא הבאתי לכם מתנה לחתונה, הנה, קחו מלחייה, וזה. ככה, עוד נותרנו כל פלאייך של החתונה הזאת, ומזכירים להם איזה משך שנה שלמה. אז האור של החתונה, השוונג הזה של החתונה, התנופה הזאת, עוד הולכת איתם במשך שנה שלמה. אבל אחרי שנה, זהו, כבר היו עוד חתונות בדרך, היה אולי איזה אח אפילו של אחד מהם שהתחתן, וכבר לא קל לחתן וקלה, אולי כבר נולד איזה ילד אפילו, קיצור, הם התחילו להתייצב. אז בעצם, מצד אחד, זה קצת חבל, כי איזה כיף להיות חתן וקלה. אבל מצד שני, אז עכשיו מתחילים לעבוד באמת. עכשיו זה המציאות האמיתית. כלומר, עשרה בטבת שפותח את תקופת השבובים, את התקופה הארוכה בלי חגים, זה בעצם הזמן שבו אנחנו נפגשים עם קרקע המציאות כמות שהיא. וזה הזמן לעבוד באמת. כלומר, עד עכשיו, העבודה שלנו הייתה מאוד מאוד מושפעת מהאור המקיף. כן, יש אור מקיף ואור פנימי, מהאור מקיף שהקיף אותנו בחגים, מראש השנה, יום כיפור, מסוכות. מה יש לדבר? סוכות, אני נכנס לסוכה, הכל מסתדר, יש צרות בסוכה. מישהו מכיר איזה צרות בסוכה? הכל פסע, הכל העולם הבא בסוכה. אז הכל טוב, הכל איזה מין הערה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מכוח האכילה ההיא הולכים 40 יום, מכוח האכילה של חג הסוכות הולכים עד חנוכה. ועכשיו פתאום מתחילה, זהו, אחרי 100 ימים מתחילת השנה, אנחנו נוקשים בקרקע המציאות, ועכשיו מתחילים לעבוד באמת. אין חגים באופק. אנחנו הולכים ומתרחקים מאוד מימי תשרי, וגם חנוכה כבר די הספקנו להתעמם. החגים הבאים נמצאים מאוד מאוד רחוק קדימה, אנחנו לא רואים אותם באופק הקרוב. ועכשיו יש כאן יום רודף יום רודף יום של שגרה חורפית, קרירה, מכונסת לתוך עצמה, אבל שמספקת הזדמנות לעבוד באמת. כאילו עכשיו זה פה נצרב הדיסק, פה זה באמת, פה זה לא מסביב, זה לא משהו שהוא כאילו לוקחים אותנו, הייתם פעם באיזה, כן, כתוב על ירושלים, לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים, שאלים בירושלים, כשנכנס לאיזה מקום שהרבה אנשים הולכים בתוכו, אתה לא הולך בכוח הרגליים שלך, זה כבר הזרם לוקח אותך יחד איתך, ופתאום זהו, כל אחד חזר לביתו, כל אחד חזר לעניין שלו, ועכשיו כל אחד מתחיל ללכת בכוחות עצמו, ולצעוד ולהתקדם במציאות עצמה. אז זה קודם כל. ימי השובבים, הם הם ימים כאלו שבעצם אנחנו בהם עבודת השגרה. דווקא חורף, דווקא קר, דווקא מתכנס פנימה, כדי להתחיל לעבוד באמת עבודה של יום רודף יום. ובמובן הזה זה מאוד מאוד מתאים לפרשה שמתחילה את כל הסיפור הזה, שזה פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מתחילים לקרוא בשם. כלומר, יש כאן איזה מפגש, מה זה שם? השם זה העצמיות שלי, הדבר שככה קוראים לי. אבל לאדם יש לו שם אחד, אבל הרבה מאוד כינויים, נכון? שם יש לי רק אחד, אבל כינויים יש לי הרבה. אבא, בעל, בן, חמודי, מתוקי, המפקד, המורה, לא יודע, הרב. יש הרבה כינויים לפי הקבל, כל מיני כינויים לפי עיסוק, לפי תפקיד, יש לך הרבה מאוד כינויים, אבל שם יש לך רק אחד. והרבה פעמים אנחנו נפגשים עם כל הכינויים, אבל עם השם בעצמו, כן? החגים גם מזמינים כינויים. החזן, בעל התפילה, בעל תוקע, השמש, מי שמדליק את הנרות, כל התפקידים האלו. עכשיו זהו, כאילו, אין תפקידים, אין כינויים. נשארנו עם השמות. מי אני? אתם יודעים, זאת שאלה מאוד מעניינת. מי אתה? לפעמים אני שואל בתמימות, לא תמיד בתמימות, לפעמים אני שואל ויש לי כוונה בשאלה, אבל לפעמים אני שואל מישהו בתמימות, תגיד, מי אתה? אז אני עורך דין. מי אתה? מה זה התשובה? אני רואה, תגיד, כשאדם בוחר לענות בתור מענה ראשוני על השאלה מי, אני בוחר לבחור את העיסוק שלו, את המקצוע. צורך עיון בדבר. אז אנחנו נפגשים עם הדבר הכי הכי מתומצת, הכי רזה, הכי מדויק. השם, מי אני? מי השם שלי? מה יש בתוכי באמת? בלי כל המעטפות, כן? אחת השאלות האימוניות המאוד חביבות, זאת שאלה כזאת שאני מוצא אותה מאוד מסקרנת ומעניינת. נגיד שפה בכיתה כולם רבנים, בסדר? נגיד צורך העניין, טוב, לא מתאים לך יוסף, להיות רב, טוב, בסדר. אז כל אחד מה שהוא רוצה להיות. עכשיו בוא נגיד שרק צורך ההנחה שכל אחד מה שהוא עוסק כבר לא צריך אותו. נגיד אני רב, אז עכשיו מודיעים לי, תשמע, אין צורך ברבנים, נגמר, זהו, הנושא של רבנים מכוסה, לא צריך יותר רבנים בעולם. הוא מעלה הארץ דעה את השם. מה אתה עושה עכשיו? מה אני עושה? אם אני לא, אז מה אני... מה אתה עושה? כן, זהו, מה? מה אתה, האם יש עוד משהו שאתה אוהב חוץ מה... כן, מצוין, אז חשוב מאוד לדעת הדבר הזה. דבר מסקרן. באופן אישי אני יכול להגיד לכם שאני יודע בדיוק מה הייתי עושה, הייתי הולך להיות נהג שופל. כן. לא מצחיק. צוחק. זה האמת. כשגרנו בדרום, אז אחרי הגירוש עברנו ליבול, ואז היה מלא טרקטורים שם, מלא, היה שם מלא עבודות על האתר הזמני, ואני הייתי מסתכל ככה. כמו זה. בסוף תפסתי איזה נהג שופל אחד, הייתי חבר שלו, והיה לנו הסכם, כל בוקר הייתי עולה לטרקטור, הייתי עולה לטרקטור ב-8 בבוקר, הוא היה נותן לי זה, טרקטור, אז ב-10 היה מגיע לבית מדרש, והייתי נותן לו את התפילין להניח. זה היה עסקה. אחרי זה הוא עזב, אז תפסתי מישהו אחר, שהוא כבר היה יהודי דווקא, יהודי דתי, אפילו חצי חרדי כזה. אז היינו עולים כל בוקר, היינו לומדים ביחד חברותה, ספר דרכי טהרה של הרב עובדיה, ככה, זה כבר היה מחפרון, לא שופל, ובתמורה הוא נתן לי בזה. כמעט נהייתי טרקטוריסט, אבל זהו, נגמרו העבודות שם. טוב, אז סתם, התגלגלנו אותו לזה. כל פנים, זה העניין. אז לכן זה מתחיל מפרשת שמות, המפגש הרזה הזה, המפגש המדויק, בלי כל הזיקוקים מסביב, שהם יקרים לנו, אנחנו אוהבים את החגים. אבל אחרי כל החגים גם לוקחים אותנו למקומות שבהם כאילו אנחנו... מתרוממים למעלה, לא רק מהכוחות שלנו, אלא מהכוח של הזמן והמקום וכו'. והנה מתחיל כאן איזה זמן של שגרה. בוא נראה מה אתה שווה בשגרה, בוא נראה מה אתה שווה ביום-יום. אולי קצת כמו יחידה צבאית, יש איקון לקרא, ויש עלייה מקו, וירידה מקו וכאלה. ויש סתם. יחידה צבאית באמת, איך היא נמדדת, איך היא נמדדת האיכות שלה? איך היא נראית בסתם יום של חול? באים ביקורת פתע, ביקורת מתכלית, נכנסים, שיירת לנדרוברים לבסיס, ביקורת, תביאו את הנשקים, תביאו את המחסניות. מפות, אז בוא נבדוק. אם רואים שהכל בלגן, אז מבינים שפה הכל... פה מתכוננים לקראת חגים, אבל באמת זה לא עובד. ואם רואים שגם ביום של שגרה, דברים סודרים ויש איזה... זה עדות על החוסן. בסדר? אז זה קודם כל... טוב. אבל... בימים האלו יש עוד משהו, עוד נקודה שצריך לדבר עליה, והיא קשורה כמובן לביטוי הזה שובבים, כן? מה זה שובבים? מה פירוש המילה שובב? יש בירמיהו, שובו בנים שובבים, הרפה משובתם, יש בישעיהו, וילך שובב בדרכי ליבו. מה זה שובב? כן? בכמה מקומות הפרשנים אומרים שגם המילה משובה היא מגזרת שובב. אז הפרשנים אומרים על המילה שובבים שזה סוג של מרד. כאלה שלא רוצים לחזור בתשובה. לא רוצים, לא אוהב אותם. אבל מה הבעיה? הבעיה שזה קליפה דקה. קליפה דקה. כי יש מרד שבו אדם אומר, אני, כמו שאומר אדם הראשון, אמין העץ אשר אכלת, אכלתי ואוכל. כן, אני לא בא לי. אבל שובבים זה כמו המינוח של ימינו, זה משהו כזה שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא רוצה להיות רציני, אבל הוא לא מצהיר את זה. זה עטוף. זה עטוף באיזה מין קלות דעת בלתי מחייבת. כן? לא באמת רשע, לא באמת מזיד. לא, אחי, תזרום, כאילו, בוא. והלך שובב בדרכי ליבו. שובב כזה, שובבות, זה נחמד, זה חמוד, מה בסך הכל זה? קצת ככה להשתובב, מה כבר עשינו, מה פה? כן, זה מזכיר לי אולי, כשהייתם ילדים, אז הם ראיתם את הדבר הזה. היה פעם איזו סדרה שקוראים לה פינוקיו. שמעתם את הדבר הזה פעם? כן? לא ראיתם. רק אני ראיתי. בסדר, אני ראיתי. אז פינוקיו הוא ילד עשוי מעץ, בובת עץ כזאת, הוא כאילו, צורך העניין, הוא ניטרלי, הוא... קליפת נוגה כזה, כי אין לו זה. ולפינוקיו יש לו יצר הטוב. יצר הטוב זה ה... לא צרצר, אל תערבב לי פה סיפורים עם איזה... את הצרצר והזה עם זה. זה הברווזה הזאת, בלה, קטנה הזאת. פינוקיו. ויש לו גם יצר הרע. מי זה יצר הרע? שמשון ויובב. שמעתם על שמשון ויובב? אם תחברו אותם, מה יצא לכם? שובב. כל הזמן יצאים לפינוקיו, פינוקיו, כדאי לך לבוא איתנו, כדאי לך, אתה תרוויח. כן. הם אף פעם אומרים לפינוקיו, בוא, עכשיו, כן, נעשה דברים רעים. יאללה, בוא, כאילו, בוא נעשה איזה משהו, בוא נרוויח. והקטנה דיבל, אל תלך איתם, פינוקיו, הם רוצים לעשות לך דברים רעים, לא כדאי לך ככה. ותמיד היצר הטוב הוא כזה חלש ואין לו כוח. והם, כדאי לך, פינוקיו, תרוויח. איזה מין, עכשיו, זה, התיאור המצחיקול הזה, אבל הוא באמת בעומק, הוא התמודדות מול יצר רע שקשה מאוד להתמודד מולו, כי הוא עטוף באיזה מין, מה כבר עזינו? בוא, תוך שנייה חוזרים. מה זה? בוא, ניקח בזוקה מהקיוסק ולא נשלם. לא גנבנו שום בנק. משהו כזה ברמה הזאת. במובן מסוים זה מקביל לקליפת הליצנות, שקשה מאוד להתמודד איתה, דווקא בגלל שהיא נראית לא מזיקה ולא מחייבת. אבל דוד המלך אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. בסדר הזה דווקא. כלומר, אם הרשע הכי קל להתמודד, רשע, היום הוא רשע, מחר הוא יחזור בתשובה, רבי נחמן כבר יהפוך אותו, ויתבונן בו ועוד מעט, ואין רשע ואיננו, כן? כאילו רשע יש בו נקודה טובה, אפשר להפוך אותו. לכן זה אשר לא הלך בעצת רשעים. חטאים זה כבר יותר גרוע, זה כבר עמד, זה אחד שהוא כל הזמן מחטיא. אבל לצים זה הכי קשה. ובמושב לצים לא ישב. מה כבר עשינו? קצת השתובבנו, קצת הלכנו בדרכי ליבנו, קצת התפרקנו, קצת, כאילו, תשמע, אחי, שגרה, אז צריך קצת שיהיה מעניין, נכון? צריך קצת שיהיה מגוון, אז קצת לשון הרע פה ושם, פה איזה הופעה, פה איזה משהו, פה ככה קצת בשביל לגוון את העניינים, בסך הכל, זה לא שום דבר רע, זה רק קצת שובב. בדיוק על הדבר הזה מגיעים ימי שובבים. לומר שהשובבות הזאת היא הרבה מאוד פעמים, הרבה יותר קשה לתקן אותה מאשר חטא גלוי. כי חטא גלוי זה משהו מול העיניים. אלול ותשרי, עושים חשבון נפש ורואים את הדברים, וזה מול העיניים, אנחנו יודעים מה צריך לתקן. אבל כל הדברים האלה, כל השובבויות האלה, הקטנות שהן מסתתרות מתחת, אתה בכלל לא רואה אותן. הן כאילו בלתי נראות, אבל הן מתחילות להעמיס. הן מתחילות ליצור מסה קריטית. אז לכן ימי השובבים דווקא בגלל השגרה שבהם, ודווקא בגלל העובדה שהם כאילו זה נראה בלתי מזיק, דווקא עליהם אנחנו רוצים לתקן. ובתוך כל התיקונים שאנחנו מדברים על הימים האלו, אז ניצב בתווך התיקון של פגם הברית. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כאן בפורום הזה לכל העניין הזה, זה עניין רחב מאוד ועמוק מאוד גם, אבל אני רק רוצה לומר שהסיפור של פגם הברית הוא רק דוגמה. הוא דוגמה, הוא לא רק עניין בעצמו, אלא הוא דוגמה. הוא דוגמה למשהו הרבה יותר רחב. זה הקצה. הדוגמה האחרונה זה הקצה, זה השיא, זה הנקודה הכי, נקודת השיא של משהו הרבה יותר רחב, שעליו מקודם דיברנו. ומהו הדבר היותר רחב הזה? הדבר היותר רחב זה בזבוז כוחות חיים. זה מה שעוסקים בימי השובבים. תיקון לא על מה שלא עשינו, לא על מה שעשינו לא טוב, סליחה, אלא על מה שלא עשינו. על כוחות חיים שלנו, טובים, ראויים, שבוזבזו. מתחיל מכוח הדיבור. מילים שיכולנו להוציא ואיתם לתקן, ואיתם ללמוד תורה, ואיתם להועיל, ובזבזנו אותם על רכילות, על לשון הרע, על ליצנות וכו'. ממשיך בפגמים במידות הנפש, אנרגיות טובות, חיוביות, משמעותיות שיש בנו, שיכולנו איתם להזיז דברים, ובמקום זה השתמשנו בהם לכעס, נגיד. תחשבו מה זה, הבאנו את המחוג, מחוג הנפש שלנו לאדום, על מה? הכעס. אנרגיה חיובית, שאם היינו מחברים לעצמנו זה מטען, אפשר היה להדליק פה את כל השכונה, מהאור, מהאנרגיה שהייתה יוצאת מהזה, זה לריק. אז הנה כעס. ובשיא השיאים של הבזבוז, כמובן ניצב, בזבוז עצם כוח החיים בעצמו. כוח ההולדה, הזרע, שהוא מאור עיניו של האדם וכו'. והראשונים מדברים שכן, טיפת הזרע היא נוצרת כאן מהמוח, ויורדת בדרך עמוד השדרה, עד לברית היסוד, ומשם היא יוצאת. כלומר, יש כאן איזה משהו, זה נקודה פנימית, פנימית באדם, שכשלוקחים אותה ומבזבזים, וואה, זה עוול זועק לשמיים. איזה בזבוז. וגם כן, זה בדיוק הדיסוננס בתוך הפגם הזה, כי אתה אומר, אדם, מה כבר עשיתי? מה כבר זה? מה רצחתי? גנבתי? גזלתי? מה עשיתי? קטי את זה מישהו? סתם! שובבות כזאת, זה... עשיתי לעצמי הנאה, משהו כזה. כן, זה לא נראה, זה משהו, לא פגמתי באף אחד, לא חיללתי שבת, לא זה. לא, זה לא כתוב כל כך בתורה. אבל זה בדיוק העניין. כלומר, זה פגם בעצם החיים בעצמם. לקחת את כוח החיים הכי הכי מרכזי של האדם, שאיתו אפשר להתרומם למדרגת הנצח, ולבזבז אותו. בצורה כאילו שובבה כתי. לכן זה פגם שקשה לתקן אותו, כי ככה כתוב בזוהר, רק תשובה מאהבה, כי בכלים המשפטיים המקובלים לא בדיוק ברור מה בדיוק הבעיה איתו. אבל ככל שנכנסים יותר פנימה, מבינים שיש כאן בעצם פגיעה בכוחות החיים בעצמם. אז לכן ימי השובבים הם בעצם מכוונים כנגד הדבר הזה. והתיקון כמובן זה שמירה על כוחות החיים. ולכן יש תיקון כנגד כל אחד מן הדברים האלו. כן, יש כל מיני מנהגים שמופיעים בכל מיני מקומות, החידה מביא חלק והארי ועוד, מה בדיוק עושים בימי השובבים, אבל בוא נתחיל מהחסידים הראשונים שהיו באמת מטענים כל ימי השובבים. כלומר, זה מין התכנסות פנימה, שום כוח לא מוזבז, הכל בתענית בעצם יש כאן איזו התכנסות מאוד מאוד גדולה. טוב, זה ודאי למדרגה שלנו, אבל יש דברים שהם כן במדרגת כל אדם. וזה דוגמה, מנהג קשר מאוד של תענית דיבור. כבר ראיתי השבת, הרב מרדכי אליהו זצ"ל להעניג בבית הכנסת שלו, ועשו תענית דיבור בשבת. שבת האחרונה היה תענית דיבור שם בבית הכנסת שלו. תענית דיבור. זאת חוויה שלא תאומן. בדור הבלה בלה 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 בלה, מדברים היי ביי, שיחות טלפון של כלום, שאין שום תוכן, אז מה, שיחת טלפון אופיינית, כן? אהלן, אז מה? כל טוב, אז איך? ככה, אתה יודע, אז מה? וואלה, טוב, נדבר. ממש, זה חזרה לאדם הקדמון. הפרייסטור, נעימות וגרגורים, בלי שום תוכן. וזה שיחות, אפשר לשמוע כך, כי יש לך, כשעמם בתחנת אוטובוס, אתה צריך להתקשר למישהו, וואלה, כן, באמת, טוב, בואי נדבר. מאמין, כן, אז, ופתאום, וואלה, כל מילה שוקלת. סופרים את המילים. אפשר להוציא כל מילה מהפה. בכלל, יום שלם של שתיקה, או של איזה. הכוח הדיבור שהוא כוח מרכזי באדם מקבל עוצמה אחרת לחלוטין. סיפור אחר לגמרי. אז תענית דיבור, נדמה לי שהכריזו על זין בשבט, יום שלישי, עוד שבועיים, יום תענית דיבור העולמית. אבל הכל אפשר, גם כל אחד אותו. זה משהו שככה מחזיר חזרה את השליטה בכוח הדיבור. זה גם כן דבר שמדברים עליו. גם בהקשר של מה שדיברנו של 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 פגם הברית, אז זה ידוע שמה שמאוד מאוד מועיל התיקון, ודיבור על זה גם אחרונים וגם ראשונים, זה שאדם מקפיד על טבילה. טבילה במקווה. לקראת שבת או משהו כזה, טבילה. מה יש בטבילה במקווה שכל כך... זה תקנת עזרה, וזה לא איזו המצאה של אחרונים. תקנת עזרה הסופר שבעל קרי יטבול, ואלא מה, בשלב מסוים בוטלה התקנה, אבל לא בוטלה החשיבות שלה, והרמב״ם כותב שהוא מעולם לא ביטל את התקנה הזאת. מה יש בתקנה הזאת? זה בדיוק אותו דבר. בעצם, חוץ מזה שזה גזירת הכתוב, ש-40 שעה מים לא שובים את הערים, זה דבר אחד, אבל דבר נוסף, כשאדם נכנס לתוך מקווה, מים, הוא בעצם עובר לדם מחדש. כל הכוחות שהתפזרו, הם חוזרים חזרה למצב אפס, השעונים מתאפסים ויוצאים חזרה החוצה. יש כוונה במקווה, מקווה בגימטריה זה גם כעס, זה גם מועיל לפגם הכעס, כתוב בכל מיני ספרים, כן, שאדם שכועס זה גם כן, טבילה במקווה מועילה לו, מי שיש לו פגם הכעס. אבל חשבו בעצם מה קורה. הרי מתחת למים זה מקום שהוא לא מקום של חיים. עכשיו אנחנו רואים, נכון, איזה ספינה טבע באיטליה, שם זהו, בן אדם נורמלי הוא לא חי על המים, הוא חי ביבשה. הולך בן אדם, מכניס את עצמו לתוך המים. בגדול זה מקום של מוות, נכון? אין נשימה, אין איזה. במובן מסוים, חוזרים חזרה למצב של לפני החיים. הכל מתאפס. ואז יוצאים חזרה, אחת הכוונות במקווה מדברת על לשים לב לנשימה הראשונה אחרי שיוצאים מהמים. את הנשימה הזאת שאתה כאילו מקבל חיים חדשים מהבורא יתברך אחרי שכבר היית מחוץ, אותה תנצל, תגיד הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו רוצה לחזור לחלה. אני רוצה לאסוף את כל הכוחות שלי חזרה ולהתחיל איתם. הנה, הייתי במקום שהוא כאילו דרך חיים, ועכשיו אני יוצא לחיים חדשים ואני מבטיח מכאן יותר לא לבזבז את כוחות חיי. יש בתפילה במקווה איזה מין יכולת לחזור חזרה לשעון מאופס. לכן במובן הזה זה מאוד מאוד מועיל, התיקון הזה מאוד מאוד מועיל לפגם הכי גדול של בזבוז כוחות החיים, שאדם ממש לקח את, את, את התמצית של כוחות חיים ובזבז אותה לריק, אז כנגד הדבר הזה מאוד מועילה, מאוד מועילה תבילה, וכידוע שלימוד תורה בטהרה וכולי, הוא אין מה להשוות אותו ללימוד תורה שלא בטהרה. אז זה בעצם מה שקורה. עכשיו, בואו נשים לב גם שימי השובבים, הם כמובן, הימים האלו, הם צועדים לאורך פרשיות ספר שמות. וזה בדיוק התהליך שקורה בתוך ספר שמות. שעם ישראל לאט לאט מצליח להשתחרר מהמצרים שאופפים אותו. המצרים האלו הם מצרי החומר, מצרים החומריים שהם כופים אותנו, ולאט לאט בתוך הפרשיות האלו אנחנו הולכים ומשתחררים, עוברים גם טבילת טהרה בים סוף, כך כתוב, שצריך להטביל את עם ישראל טבילת, נכון, גירים צריכים טבילה לקראת מתן תורה. איפה תטביל 6 מיליון? אז ים סוף, טבילים את כולם, מהר, יוצאים החוצה. אז זה מין תהליך כזה שבו לאט לאט משתחררים, עד ממצב של ממתת שערי טומאה, שהם נשלטים לגמרי על ידי הטומאה, מגיעים למצב שמלאך המוות לא שולט בהם, במתן תורה. אז התהליך שעובר על עם ישראל בתוך הפרשות, אנחנו רוצים לעשות אותו גם כן, אנחנו בעצמנו, בתוך כל אחד ואחד. כן? להשתחרר מהמצרים. כי יש, בוא נאמר ככה, יש בית כלא שהוא יחסית קל, וזה בית כלא שהוא חיצוני. אבל יש אנשים שהבית כלא הולך איתם לכל מקום. הכלא זה בתוכם. זה לא שהם בתוך מצרים, זה מצרים בתוכם. כל מקום הם הולכים עם הבית כלא. זה עכשיו תשחרר אותם. אז הימים האלו הם ימים מסוגלים להשתחרר מכל הדברים, מתאוות כעס ומתאוות אכילה מיותרות, ובוודאי מן התאוות שהזכרנו מקודם, להשתחרר מקליפת השובבות הזאת ולהיות נקיים, נקיים וזכים. החודשים שימי השובבים מסתרעים על פניהם אלה חודשי טבת ושבט. כן? שהם משותפים ביניהם בשתי אותיות, בית וטט. כן? נכון? והאותיות המבדילות ביניהם הן אותיות שין וטף. יפה מאוד. אז שין וטף זה כמובן קשור לסוף השנה. שתי אותיות שמסביב, זה באמת טבת, שבט ואדר שאחריו מבטאים את, הם בעצם חודשי סיום השנה. כלומר, לקראת הסוף, לקראת סוף השנה, אנחנו לא מבטרים על שום כוח. אחרי שכבר חזרנו מתשובה, ואחרי שכבר היה ראש שנה וסוכות וזה, נשאר ככה, נשאר העודף, כן? נשאר, זה נראה שלא מבטרים על שום דבר. כלום, רוצים לאסוף את הכל. זה השין וטף, טבת ושבט. אבל לא רק זה, אלא האותיות המשותפות ב' וט', הם הזכרנו את זה יחד עם יוד, הם עולות, יש שם קודש שנקרא בית יוטט, שהוא יוצא מהפסוק, בזרוע יקבץ צלעים. וגם בי חשק ואפל אתהו. שם כזה, בזרוע יקבץ צלעים, בזרוע יקבץ צלעים, הראשי תיבות, בית יוטט, זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. איזה שם זה, מאוד קשור גם כן לפרשת השבוע, למשה רבנו. משה רבנו יש לו, לא יודע כמה, הוא רואה צון יתרו, יתרו היה בטח מיליונר, היה לו אלפי כבשים. איזה כבש אחד ברח. יאללה, הלך, שיהיה בתיאבון לזאבים. משה רבנו לא מוותר עליו, עודף אחרי הכבש, אחרי הגדיר, התלה הזה, איך שקוראים לו, עד שהוא מגיע, מוצא אותו, שם אותו על הכתפיים ומחזיר אותו. משה רבנו לא מוותר על אף נשמה, על אף כוח. הכל חוזר חזרה. וזה תכונת הימים האלו. שאנחנו לא מוותרים על שום כוח, ולא מוותרים על שום פירור חיים. אנחנו עכשיו סוף השנה מתחילים לאסוף את הכוחות חזרה, לצמצם פערים, לאסוף את הכוחות, גם כאלו שהלכו בשובב בדרכי ליבם, כאילו, לא יותר מדי, לא איזה מרד כזה שיכולנו, אלא משהו יותר מינורי, זה נראה כזה, משהו כזה יותר ליצני כזה, פחות מזיק. גם בהם אנחנו מטפלים, ובואו נראה אולי קצת מה כאן אומר, הדברים פה של חלק מהדברים הזכרנו. אומר רב לוי יצחק ברדיצ'ב בקדושת הלוי, ואברהם זקן בא בימים, ואמרינן בגמרא, בת הייתה לו לאברהם ובקול שמע, ויבואר בזה הגמרא, והזוהר, בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, שובו בנים שובבים. כן? שובבים זה התקופה שלנו. ויש להבין מה זה הקול הזה. ונראה, אף על פי שהאדם אינו שומע את הקול, מישהו מכם שמעת בת קול הזאת היום? לא שמעתם, גם אני לא שמעתי. אבל זה שמגיע לאדם בכל יום התעוררות תשובה, זה עם מחמת הכרזת הקול. וזהו הקול ששומע. הערעור תשובה הזה, הרצון להיות יותר טוב, הרצון לתקן. העובדה שאני אם אני עושה משהו לא טוב, אז יש לי איזה ערעור חרטה, אוף, למה עשיתי את זה? זה נובע מהבת קול הזאת. והבת קול אומרת לנו, שוב הבנים שובבים. עכשיו יש פעמים שאני לא שומע את הבת קול, כי יש רעשים אחרים מאוד חזקים שמסתירים. והרעשים, לא דווקא רעשים שליליים, אלא גם רעשים חיוביים. כל חג מייצר רעש. חג סוכות, פטיש מסמר, ניקח מהר, ויש שמחת את השואבה, וראש השנה זה הקול של השופר, וביום כיפור זה כל התפילה. אבל עכשיו בשובבים שאין שום רעש של מצווס, אז זה הזמן לשמוע את הקול הזה של הבת קול שאומרת, כן, גם בסתם יום של חול, צריך לשוב בתשובה מהשובבות. ומאחן בא לאדם מתעוררות שבא בכל יום, מזה ששמענו את הקול בהר סיני, אנוכי ולא יהיה לך מפי השם. וזה נרשם בליבנו, ומזה בא התעוררות שובה בכל יום. וזהו הרמז, בת קול יוצאת מהר חורב זה סיני, על דרך ויבוא אל הר האלוהים חורבה, וזהו שמיעת בת קול. ולפי זה יובא מה שנקרא בת קול, למה זה לא נקרא קול, למה זה בת קול? על כי השפע מהבורא ברוך הוא התברך, נשפע בכל יום, גם ביום של חול, גם בטבת ובשבט, שאין בהם חגים, יש שפע אלוקי. רק שמצמצם האדם את עצמו כדי שיוכל לקבל את השפע כפי הכנת קבלתו. יש אדם שמצמצם לחוכמה שיחכם בעבודת השם יתברך. כן, יש מי שמכין כלי לחוכמה, אני רוצה חוכמה. ויש מי שמצמצם עצמו לאושר וכבוד, רוצה כסף. ולכל אחד כפי הכנת קבלתו יהיה השפע כמו שהוא, וזה נקרא בחינת קול. והשביל שכל אחד עושה גבול לירידת השפע נקרא בת, לשון מדידה, כן? בת זה כלי מידה, כן? כן, זהו. כן, כן, יש גם פסוק בישעיהו. לא, זה לא, זה פסוק אחר. שאתה יודע, ממדד בשעלו מים, ושמיים בזרת, כן, וחל בשליש אפר הארץ. לא, אין שם בת, יש שם איזה בת באזור. כל פעם, בת לשון מדידה כמבואר ביחזקאל, הרמז על הגבול והצמצום במדידה שכל אחד עושה ומצמצם לרצונו. לפי הכלי שאתה מכין ככה השפע. אז אפשר להכין גם כלי לתשובה בימים האלו. ואומר כאן רב צדוק במחשבות חרוץ, קצת על הזמן, ונראה לי דעל, כן, חודש זה שבט, הוא מדבר על חודש שבט, החודש שעוקב את תוות, מסוגל לתקן אבון קרי והוצאת זרע בפרשת השובבים שהם בחודש זה, כי הוא יוכלו להכניס גם כל הניצות המתפזרים על ידי תאוות זרות אל הקודש. זה בדיוק זה. אבון הקרי זה לא רק האבון הזה עצמו, חס וחלילה, כן, אלא זה כל הפיזור של הכוחות שהלכו להם לאיבוד, דווקא בחודש שבט. ואולי אני אגיד את זה קודם כל במילים שלנו, בחודש שבט אנחנו מציינים מבחינה, הרי אפשר להסתכל גם על הבריאה ולהבין מהבריאה, מהמצב של הבריאה, איזה עבודת נפש אנחנו צריכים לעשות בזמן הזה. הבריאה בחודש הזה, הצומח, נמצא במצב של חנתה. וחנתה זה בדיוק המעבר הזה מפרח לפרי. כן? מפוטנציאל למימוש. בחלק הרגיש הזה יכולות לקרות הרבה מאוד תקלות. לכן צריך הרבה מאוד תפילה על הדבר הזה. במעבר מפרח, מפוטנציאל, ממשהו זה, לפרי צריך הרבה מאוד תפילה, וזה קורה בחודש שבט. אנחנו מתפללים בחודש שבט, טבת, שבט, בזמנים האלו של השובבים, שכל הפרחים שלנו יהפכו לפירות. שכל הפרחים יהפכו לפירות, שלא יהיה שום פרח שרק ייתן ריח וצבע ומראה, אבל לא יהיה לו פרי, לא יהיה לו המשך, לא יהיה לו את התוכן האמיתי שלו. הריאל הרי אומר על חוכמת יוון, שכולה פרחים בלי פירות. הפרחים בלי פירות זה הנאות אל הנאות החיים, ריח, מראה, אבל פרי אמיתי, תוכן אין כאן. זה מה שקורה בחודש שבט, ולכן שבט שהוא בעצם כל השובבים נמצאים בתוכו, וגם טבת שקודם לו הם הרי מקבילים בשתי אותיות, כן? ועוקבים זה את זה באות האחרונה. החודשים האלה בעצם זה חודשים שבהם אנחנו יכולים להתפלל על הדיוק של כוחות החיים, שכל פוטנציאל שקיים בנו נתבשל כמו שצריך, נמתין איתו כמו שצריך, ואז נבשל אותו כמו שצריך, ויהפך לפרי טוב מלא, שנותן את מתקו ואת כוחותיו, גם לעצמו וגם לאחרים. אמן ואמן. חזקו ואמץ לבבכם, שובבים. לא, אתם שובבים.